פרק כ"ד. ויעל דוד משם וישב במצדות עין גדי. ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלישתים, והגידו לו לאמור, הנה דוד ממדבר עין גדי. ויקח שאול 3,000 איש בחור מכל ישראל, וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים. ויבוא על גדרות הצאן על הדרך, ושם מערה. ויבוא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו בירכתי המערה יושבים. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן את אויביך בידיך, ועשית לו כאשר יטב בעיניך. ויקום דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט, ויחכן ויחלב דוד אותו על אשר כרת את כנף אשר לשאול. ואומר לאנשיו, חלילה לי מאדוני אם אעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח אדוני לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני. וישסה דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול, ושאול קם מהמערה וילך בדרך. ויקום דוד אחרי כן ויצא מן המערה, ויקח אחרי שאול לאמור אדוני המלך, והבית שאול אחריו, ויקוד דוד אפיים ארצה, וישתחו. ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדון לאמור, הנה דוד מבקש רעתך. הנה יום זה ראו עיניך את אשר נתנך אדוני היום בידי במערה, ואמר להורגך, ותחוס עליך. ואמר, לא אשלח ידי באדוני, כי משיח אדוני הוא, ואבי. ראה גם ראה את כנף מעילך בידי, כי בחורתי את כנף מעילך, ולא הרגתיך, דאו ראה, כי אין בידי רעה ופשע, ולא חטאתי לך, ואתה צודה את נפשי לקחתה. ישפוט אדוני בני ובעיניך, ונקמני אדוני ממכה, וידי לא תהיה בך. כאשר אמר משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע, וידי לא תהיה בך. אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת, אחרי פרעוש אחד? והיה אדוני לדיין ושפט בני ובעיניך, וירא וירב את רבי וישפטני מידיך. ויקחלו דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול, ויאמר שאול, הקולך זה בני דוד, וישא שאול קולו ויבק. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה, ואני גמלתיך הרעה. ואת הגעת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סגרני אדוני בידיך ולא הרגתני. וכימצא איש את אויבו וישלחו בדרך טובה, ואדוני ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. ואתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך וקם בידך ממלכת ישראל, ואתה ישבע לי באדוני אם תחרית את זרעי אחריי, אם תשמיד את שמי מבית אבי. וישדב דוד לשאול, וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה. דוד ניצל את העובדה שהקדוש ברוך הוא שלח שליחים, מלאכים, לאסוף את כל העם למלחמה. אבל תוך כדי זה שדוד מנצל את ההזדמנות ובורח למצדות עין גדי, הולך למצדה, שאול מצידו, כשהוא שב מאחרי פלישתים, הוא לוקח 3,000 איש בחור מכל ישראל. 3,000, פה מזכירים לנו את 3,000 החיילים שהיו עם שאול בנקודת המוצא של המלכות שלו בתחילת מלוכתו של שאול בפרק י"ג. ויבחר לו שאול 3,000 מישראל, לשון די דומה, פה הוא לקח מישראל ויבחר מישראל. כמו מדובר לא על צבא שמטרתו להילחם באויבים, אלא 3,000 זה תיאור של משמר המלך. 3,000 זה משמר המלך, וגם כאן בעצם אנחנו עסוקים, שאול עוסק עכשיו לא בהצלת ישראל מהעמים, שזה צריך הרבה יותר מ-3,000, אלא עוסק בדאגה למלכותו. כך הוא רואה את הסוגיה שהוא עסוק בה, מעמד מלכותו, ובשביל להעמיד את מלכותו, כמו בתחילת הדרך, בתחילת פרק י"ג, כששאול בכלל מומלך, גם כאן כשאול אומר, המלכות שלי עצמה עומדת פה על הפרק. צריכים לקחת 3,000 אנשים, בחור, איש בחור, מובחרים, לבקש את דוד ואנשיו. לפי המודיעין שלו, הם נמצאים על פני צורי היעלים, זאת אומרת שהם נמצאים במקום גבוה. אומר המלבים שהתחכום של דוד היה, הוא כנראה תיאר לעצמו שדוד ששאול יחפש אותו במקומות הגבוהים, ולכן דוד דווקא התחכם ולא התחבא במקומות הגבוהים, אלא דוד מתחבא, כמו שאנחנו רואים פסוק ד', בגדרות הצון על הדרך. בגדרות הצון זה דווקא מקום לא גבוה, מקום חשוף, ששם היו מערות, ויש רואים את זה לפעמים במדבר יהודה, מערות כאלו, ששם שמים את כל הכבשים, ושמים גדר כזאת, אז זה מקום נמוך דווקא, ודוד דווקא שם מתחבא, במקום שלא יעלה על דעת לחפש אותו, שזה מקום נמוך, ועל הדרך, על הדרך, וזה קל למצוא אותו, ודווקא שם הוא מתחבא, כי לא יעלה על דעת לחפש אותו דווקא שם. לכן שאול גם אומר המלבין, נכנס לבדו ולא מפחד, אין לו מחשבה בכלל שמישהו מתחבא כאן, הוא אמור לחפש אותו דווקא בצורי היעלים. ושם, במערה, שאול בא להסך את רגליו, כשדוד ואנשיו בדרכתי המערה יושבים. כשדוד נמצא שם בתוך המערה, עוד לפני הדילמה שאנחנו ניכנס אליה, מה לעשות, קודם כל יש פה מצב של מצוקה. מצוקה כפולה. א', מצוקה כי שאול עלול לגלות אותו. אם שאול לגלות אותו במערה, אין לו לאיפה לברוח. בפרק הקודם עוד היה לו, יכול עוד לברוח, להסתובב, פה הוא תקוע בתוך המערה, אין לו לאיפה לברוח, אם שאול יגלה אותו. וגם פחד, כי במצב כזה, דווקא בגלל הלחץ, הוא עלול להתגונן, להגן על עצמו, ומה שהוא לא רוצה עלול לקרות, שזה תוך כדי ההתגוננות אם שאול יגלה אותו, יכול להיות שהוא יתקיף את שאול, ועלול לשפוך את דמו של שאול. ולכן יש פרק שלם בתהילים שמתאר את המצוקה של דוד, פרק קוף ממבט בתהילים, כשדוד נמצא שם. קוף ממבט, המדרש תהילים על הפרק הזה, מתאר את דוד כשהוא נמצא במצוקה. משכיל לדוד ביותו במערה תפילה. דוד נמצא במערה. מה הוא מתפלל? אומר המדרש, דוד יודע שבזמן מצוקה מה שעוזר זה לא הממון ולא החוכמה ולא הגבורה, אלא השכיל דוד, משכיל את דוד. יש פה התבוננות, העמקה, השכלה, התבוננות רוחנית, שמה שעוזר באמת זה תפילה. אין טוב אלא תפילה. בזמן מצוקה הדבר העיקרי זה תפילה. כן, בצרה זה הזמן. מה הוא מתפלל במערה? קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני אתחנן. יש פה בקשה כפולה. קולי אזעק, קולי אתחנן. למה פסוק כפול כזה? מסביר המדרש, למה דוד מתפלל פעמיים? שתי תפילות. אחד, שלא אפול בידו. שתיים, שלא אפול בידי. הפסוק הזה מתאר את כפל המצוקה של דוד. הוא לא רוצה ששאול יתפוס אותו, גם לא רוצה להרוג את שאול מתוך מצוקה, מתוך זה שהוא באמת אין לו לאיפה לברוח. כל עוד יש לו לברוח, הוא יברח, אבל פה אין לו לאיפה לברוח, הוא מפחד, אולי אני אגיב ואשפוך את דמו של שאול. התפילה שלו כפולה. כך גם נאמר על יעקב, שהוא מתפלל על התפילה הכפולה הזו. אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. שוב לשון כפולה. מצד אחד יש פה כאב, מצד שני יש פה צרה. בהמשך הפרק גם רואים רמזים למציאות של מערה. למשל בפסוק ה', הבית ימין הוא רב ואין לי מכיר, זאת אומרת, תסתכל לצדדים, אין לי לאיפה ללכת. אז בפשט הכוונה, אף אחד לא עוזר לי, אבל גם לפי המפרשים כאן בפרק, הכוונה שאין, אני תקוע פה, אין לי ימין ושמאל, אין לי איפה ללכת. גם בפסוק ח', הוציאה ממסגר נפשי, אני נמצא במסגר, מסגר במערה, כמו לשון המדרש, מסגר, סגור היה דוד במערה מבפנים, סגור, אין לי דרך להימלט, וזה תיאור מדויק של מצבו במערה. גם אין אף אחד שיכול לעבור לעזור לו מבחוץ, אין מי שיבוא לעזור. ושם מתחילה התגוששות, כשהאנשים דוחפים את דוד ליזום, לקחת יוזמה. כל האנשים שאיתו אומרים לו, הנה היום, זה הזמן. לשון המדרש על פרק תהילים קמ"ב, פסוק ד', בהתעטף עליי רוחי ואתה ידעת נתיבתי. מה זה בהתעטף עליי רוחי? וגם בהמשך, באורח זו אהלך תמנו פח לי. אז בפשט הכוונה שיש לי התעטף רוחי, הכוונה שהרוח שלי עצובה, היא חלשה, אין לה כוח, בגלל כל הצרות שלי. ואתה רואה שאל מה שאני לא הולך, עושים לי פח, עושים לי מוקשים, שזה מתאר בעצם את הרדיפה של שאול. כך מפרשי הפשט מפרשים, אבל מדרש מסביר אחרת. המדרש אומר שאמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, אומרים לי כל גיבורה אשלח ידך, אבל ליבי אומר לי לא, מי שלח ידו? לכך נאמר, בהתעטף עליי רוחי ואתה ידעת נתיבתי. ראיתי פה, יש פה ביאור על המדרש, ביאור מהרעם, רבי אהרון משה פדובה. היה חכם גדול שהיה באזור בבריסק, אז הוא כותב ככה, אין הכוונה תמנו פח לי שאול ואנשיו, אלא לאנשי דוד שאומרים לו להרוג את שאול. זאת אומרת, הדחף הזה שאומרים לו להרוג את שאול, זה עצמו פח. בהתעטף עליי רוחי, הרוח שלי הפנימית, רוח השם שעליי, הרוח ההתעלות, האצילות שבי, המבט העמוק שלי אומר לי להתרומם ולא ליפול בפח. זאת אומרת, איזה מאמצים רוחניים שדוד יודע שהוא נזקק, כי הוא במצוקה נוראית, כפולה ומכופלת, ואל מול הקריאות של האנשים, זה הזמן, הנה היום אשר אמר השם אליך, הייתה נבואה, אומר הרד"ק, כן? נתן הנביא, עוגד הנביא, אמר לו לדוד נבואה, שהוא יצליח לנצח את כל האויבים, והוא יצליח להיות מלך. יש לך נבואה, אתה יכול להיות רגוע. יותר מזה, בפרק הקודם אנחנו ראינו שבצורה מאוד ברורה דוד הוא כבר המלך. הוא הולך נהיה המלך. ראינו איך שהוא כבר לוקח אחריות על זה שפלישתים נלחמים בקהילה, והוא זה שמציל אותה. הוא כבר מתפקד כמושיע של ישראל, למרות ששאול הוא המלך, הוא לא מתפקד כמושיע את ישראל, והוא הולך ומושיע את ישראל. והוא נלחם בפלישתים ומכה מהמכה גדולה, ויושע דוד את אנשי קהילה. לא רק זה, ההורים בתומים נמצאים אצלו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רואה בו את איש הציבור, את האחראי על הציבור, כי הורים בתומים זה דבר מובהק ששייך רק לאחראי על הציבור. רק המלך יכול לשאול בהורים בתומים. ואת הקדוש ברוך הוא רואה בו כרגע את המלך, לא רק ברמה העקרונית, אלא למעשה. הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו כמלך. הוא אומר לו, לך תושיע את הקהילה. אני מדבר איתך באורים ותומים. והוא רואה איך שהקדוש ברוך הוא דואג לכך שיותר ויותר מוטיבים מלכותיים יהיו אצלו ביד. באיזשהו מקום, הטענה של האנשים שנמצאים מסביבו היא טענה אמיתית. אתה המלך. אתה בעצם המלך. עד ששאול רודף אחריך, אתה המלך, ואתה צריך לגונן מכוח הנבואה. קיבלת נבואה. אתה צריך לגונן על המלכות שלך. וכל מה שעלול להכשיל את הקמתך למלוכה, זה מעילה שלך בתפקיד הנבואי, שהקדוש ברוך הוא יעד לך, והוא מסמן לך את זה. אתה כבר המלך. אלא שדוד, למרות שיש לו את כל התנאים האלו, ויש לו המון צידוקים להגדיר לעצמו שהוא מלך, להגדיר לעצמו שוודאי מבחינה הלכתית לשאול היה דין רודף, הגמרא עושה חשבון על זה, שהמותר לדוד להרוג אותו. גם הרלב"ג פה אומר, ודאי מצד הדין, הותר לו להורגו כי רודף היה. בכל זאת דוד מחליט לא להרוג. אומר הרלב"ג, מהפלגת חסידותו. יש לו חסידות עצומה של דוד. חסידות, גבורה עצומה של דוד. ובכל זאת דוד עושה משהו. מה הוא עושה? ויקום דוד, הוא לא נשאר שם בלי כלום, הוא קם, רק אחר כך הוא מגיב לאנשים. זה מאוד מעניין הסדר הזה. הוא לא קודם כל תוקף את האנשים, הוא קודם כל כן קם ועושה משהו, משהו שהוא הושפע ממה שהם אומרים. כן, הם אומרים לו משהו והוא קם, והיה נראה שכשהוא קם זה נראה שהוא מבצע את מה שהם אמור לו לעשות. אמור לו, הנה אנוכי נותן לו את זה בך, ועשית לו, תעשה. ודוד קם. הוא לא מתנגד לאויבים, זאת אומרת שבתוך הקימה שלו, כשהוא קם, הוא עדיין לא יודע לחלוטין מה הוא הולך לעשות. הוא לא אמר לאנשים, מה שאתם אומרים זה לא נכון. יש אמת עם מה שאתם אומרים. עובדה שהוא קם. קורה משהו. ודוד שולח את היד שלו, וקורט את כנף המעיל אשר לשאול. מעבר לעובדה שבדיעבד דוד יוכל להשתמש בכנף המעיל הזה כהוכחה לכך שהוא יגיד לשאול, הנה אתה רואה, לא הרגתי אותך, כמו שנראה בהמשך הפרק. המעיל זה ביטוי מלכותי מובהק. המעיל זה הבגד של המלכים. בפרק שעוסק באכזבה של שמואל משאול, שם נאמר בפרק תתוו פסוק כפזיים, אחרי ששמואל אומר לשאול, מאסת את דבר השם, פרק תתוו פסוק כפזיים, וימסך השם להיות מלך על ישראל, ויסוב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרא. כן, כנף המעיל נקרעת, מחלוקת בגמרא כנף המעיל של מי, אבל יש אומרים שזה שמואל קרא את המעיל של שאול, ויש אומרים ששמואל קרא את המעיל של עצמו, אבל המשמעות של קריאת המעיל, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך. זאת אומרת, המעיל מייצג את הממלכה. ולקרוא את המעיל זה לומר לקרוא את הממלכה. וכשדוד קורא את הבגד, את כנף המעיל, הוא בעצם אומר אמירה. זה לא רק הוכחה, הנה יכולתי להרוג אותך, אלא הוא בחר דווקא לתקוף את מה שמבטא את המלכות, את בגדי המלכות, כלומר, אני נוגס לך במהלכה. תדע לך, אני המלך. אני תופס לך את המלכות. המלכות אצלי. זה לא רק יכולתי להרוג אותך, זה יש לי אחיזה בממלכה. אנחנו רואים שדוד בפעולה הזאת, עוד ננתח אותה, אבל בפעולה הזאת שהוא כמעט הורג את שאול, זאת אומרת, הוא רואים שהוא לא מתנגד מיד למה שאומרים לו אנשים, ובסוף מחליט לא להרוג את שאול אלא לומר לו אמירה, אני נוגס לך במלכות, שזו אמירה גם קשה, זה גם אמירה נוקבת, יכולתי להרוג אותך, א', מה היה מותר לי להרוג אותך, אני נושף באורפך. זה מעיד על ניסיון פנימי מאוד קשה. בתהילים פרק נונזיין, פרק שגם הוא עוסק בסיטואציה הזאת של דוד במערה עם שאול. פרק נונזיין בתהילים, למנצח, יש פה ניצחון, כן? מה הניצחון, מה ההתמודדות? אל תשחט לדוד מכתם בברכו מפני שאול במערה. זה עוד פרק שדוד במערה, ופה הכותרת של הפרק זה אל תשחט. כאילו היה קול פנימי של דוד שהוא היה צריך להגיד אל תשחט. כשאל תשחט זה משמעות כפולה. אל תשחט שאני לא ימות, שאול לא ישחית אותי, שאני לא אשחית את נפשי, שאני לא אשחית את שאול. שאני אצליח לעבור את הדבר הזה בצורה שלא תשחית ולא, אני לא אשחית גם אחרים. לשון המלבים, הפרק הזה מתאר את מה שקפה את יצרו לבל ישחית את שאול. וזה מאוד מתאים למילים שמופיעים כאן. בפרק כפוו, אנחנו נראה את הביטוי, גם שם יהיה קטע כזה שדוד יכול להרוג את שאול, ואז בפרק כפוו דוד יאמר לאבישי, בפרק כ"ו פסוק ט', ואמר דוד אבישי, אל תשחיתהו, אל תשחית, אל לא להשחית את, את מלך ישראל, לפי הביטוי הזה. לא הרג את שאול, כבש את יצרו, ואז זה כבוד ותפארת לדוד. חונני אלוהים, חונני. ושם הופיע פסוק ב', ובצל כנפיך אחסה. בסיטואציה הזאת זה דווקא מאוד יפה הביטוי הזה. זאת אומרת, שאול יש לו כנף של בגד, ודוד הולך לכרות את כנף הבגד של שאול, וקריטת הכנף של שאול היא חלק מההתבוננות שאני תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא. זה ביטחון עצום בריבונו של עולם. זה לקחת הימור עצום, כי אם שאול, אתה לא יודע מה תהיה התגובה. אולי שאול יגלה, אולי שאול יסתובב אחר, אולי ילחם נגדך. זה הימור אדיר. זה החלטה לא להרוג אותו, לתקוף אותו, לעקוץ אותו, זאת הקיצה, זאת פגיעה במלך. אבל זה ביטחון אדיר באשם, לחסות בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא. אקרא לאלוהים עליון, לאל הגומר עליי, והוא מבקש עזרה. ישלח משמיים ויושיעני מכל אלו שתוקפים אותי, שהם לוהטים, שיניהם חנית, חיצים, לשונם חרב רדה, אומר רשי זה דואג, וכל החברים של שאול והזיפים, עסקנו בזה בפרקים הקודמים. רשת הכינו לפעמיי, אני במערה, קנו לפרה שיחה, זה תיאור של מישהו שנמצא בתוך מערה, קראו לפני שיחה. אבל נכון לבי אלוהים, נכון לבי השירה והזמרה, אורה כבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר. כן, אני רוצה להיות מלך אחר. דוד פה צריך להצדיק את פעולת קריטת הכנף. למה אני קוראת את הכנף לשאול? כי אני עומד להיות מלך יותר טוב. זה לא קל להגיד את המשפט הזה. לגיטימי שאני אעשה מעשה אקטיבי. פעם ראשונה שדוד עושה מעשה אקטיבי. עד עכשיו הוא רק ברח. פעם ראשונה שדוד מתבטא, אומר, אני הולך להיות המלך, אני קוראת את הכנף. בזכות מה? בזכות שאני הולך להיות מלך אחר. איזה מלך? אורה כבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר. את הפסוק הזה דורשת הגמרא בברכות בדף ג' כתיאור של איזה מלך אידיאלי היה דוד. מה זה אורה כבודי? לשון הגמרא במסכת ברכות, דף ד'. אני לא יושן, אני לא ישן כמו שאר המלכים. אני תמיד יתעורר. אני לא אדאג לכבוד שלי. בגד זה כבוד. אני לכבוד שלי לא אדאג בתור מלך. אני אקום מוקדם בבוקר, אורה הנבל. הנבל והכינור המפורסמים שיעירו אותי בחצות הלילה. ואני דוד, אני אעסוק בתורה, בשירות ותשבחות. העיר השחר, אני אעיר את השחר. אני לא אצטרך שיעירו אותי, אני מלך אחר לגמרי. אני אהיה מלך מסוג אחר. ואיזה מלך אני אהיה? אני המלך שעודך בעמים, שיפיץ בעמים את אמונת השם. אז זמרך בלאומים, כמלך אני אדאג שברמה הבינלאומית שמך, שמו של הקדוש ברוך הוא יגדל. כן, כל אלה תיאורים של למה דוד רואה הצדקה לזה שהוא יהיה המלך. הפרק הבא, פרק נ"ח, גם הוא עוסק בלא להשחית, אל תשחית, רק שזה אל תשחית של פרק כ"ו, שבעזרת השם כשנגיע לכ"ו נסתכל גם את זה. דוד יש לו, אם כן, פעם ראשונה אקטיביות ביחס לממלכה. הוא כן מאמץ את דברי החברים שלו שהוא צריך להתחיל לעשות משהו לממש את הנבואה. והוא עושה, הוא נוגס בכנף. הוא נוגס בכנף הבגד של 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 שכחתי ספר נראה למקום שלי אלקוט שימוני טוב תודה נוגס בכנף הבגד של של שאול. אלא שמיד אחר כך כתוב פסוק ז', ויהי אחרי כן ויח לב דוד אותו על אשר קרק את כנף אשר לשאול. אחרי שהוא עושה את המעשה הזה, הוא לא הורג, הוא מתגבר. יש לו היתר הלכתי להרוג. הוא ברור לו שהוא עושה דבר שהוא נכון. והוא מלך יותר טוב ומועדף, ויח לב דוד אותו. דוד יש לו צער פנימי עצום. על מה? לפי חז"ל, על זה שהוא ביזה את כבוד המלכות. כלומר, אתה, התוכחה שדוד אומר לעצמו, אתה לא תקבל את המלכות על ידי דריכה על המלך השני. הקדוש ברוך הוא ירצה, הוא יביא לך את המלכות אליך. לא על ידי שאתה תנגוס במלכותו של השני, תכרות לו את מעילו, מלכותך תיבנה. ישנם שני פעמים בספר שמואל שמופיע, תודה, שמופיע ביטוי ויח לב דוד אותו. כאן מופיע פעם אחת ויח לב דוד אותו. יש עוד פעם אחת בסוף ספר שמואל שגם שם דוד ליבו מכה אותו, אבל הביטוי ויח לב דוד, זה צריך להבין, זה ביטוי מאוד מאוד מיוחד. לא על כל דבר, זה נראה רק פעמיים על דוד. בתחילת ספר מלכים, פרק א', והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. אומר רש"י, מביא דברי חז"ל, כל המבזה את הבגדים אינו נהנה מהם לסוף, לפי שקרא את כנף המעיל של שאול. אפשר לפרש את זה שזה כמו עונש משמיים. אבל אפשר לומר, ויח לב דוד אותו, כלומר, המלך דוד זכה, הוא כבר בסוף המלכות שלו. בסוף המלכות של דוד, כשהוא מסתכל אחורה, הוא צריך להסתכל על כל הממלכה שלו, על הממלכה שהוא הקים, המלך דוד. והוא בסוף ימיו, כשהוא זקן, מתבונן אחורנית, מסתכל אחורה, והוא מזהה שפעם אחת, היה לו כאב לב. מה כאב לב? שאולי משהו בקבלת המלכות שלו לא נעשה בטהרה, בשלמות, בתמימות וביטחון. הוא יזם פה יוזמה, הוא נגס. ובסוף ימיו של דוד, בסוף ימיו, עדיין זה כואב לו, זה מטריד אותו. לקחתי, זה כואב לו, זה גורם לו לזה שהוא לא נהנה מבגדי המלכות. יש לו כאב לב שילווה אותו עכשיו עד סוף ימיו. האם פה לקחתי טיפה מהמלכות לפני הזמן? רצתי מהר מדי? נגסתי? לא הייתי מאוזן מספיק? זה כאב אדיר, פנימי מאוד, שנשאר אצל דוד עשרות שנים. אבל חז"ל מוסיפים עוד סיבות לכאב הזה. לא רק בגלל הפגיעה במלכות, או האקטיביות שאתה נוגס, ואתה לא בוטח בהשם, ופוגע ומבזה את המלך, וצריך לחכות בסבלנות שהמלכות תגיע אליך, בלי שאתה תעשה שום דבר שעלול משהו לבטא השתלטנות והשתלטות. לחז"ל יש עוד ביקורת על דוד. שאול מגיע למערה לא במקרה, ויבוא אל גדרות הצאן, ושם מערה, ויבוא שאול להסך את רגליו. דוד הולך, שאול הולך לעשות את צרכיו. יש פה תיאור של שאול שהוא מסתתר. הוא בא אל גדרות הצאן, נכנס למערה, נכנס פנימה. זאת אומרת, יש פה תיאור של צניעות של שאול. את הצניעות של שאול, זה לא רק פה, זה אולי המותג, השבח הגדול של שאול. שאול לא היה כמוהו צנוע, גם בהקמת מלכותו. כשהוא מומלך למלך, הוא בורח, הוא נחבא אל הכלים, לא מוצאים אותו, הוא מצטנע, לדוד שלו הוא לא מספר על מה ששמואל הנביא אמר לו, שהוא הולך להיות המלך. הוא לא אמר לו שום דבר, את דבר המלוכה לא יגיד לו. מצטנע מאוד מאוד. הוא לא רק צנוע בנפשו, בזהותו. בית שאול צנועים, כן? כתוב, בזכות צניעות שהייתה ברחל, יצא ממנה אותה גמרא במגילה, יצא ממנה שאול, שהיה צנוע, בזכות צניעותו של שאול, יצא ממנה אסתר, שהייתה צנועה. זה משהו עמוק. כל המשפחה של שאול כתוב, הגמרא אומרת, שמעולם, אפילו בתוך הבית, לא ראו שם טיפת גוף. כולם היו לבושים מכף רגל ועד ראש, אף פעם לא המצב כזה בתוך הבית, שראו משהו מהגוף של, של כל המשפחה של שאול. הצניעות שם הייתה, הייתה הנושא של המשפחה. זאת יש בשאול עומדת מלכותו להסתיים. ולתש משהו, איזה הילה שאופפת את כל המלכות של שאול מתחילתו ועד סופו. הוא מומלך והוא מצטנע כשהוא מומלך. הוא בורח מהכבוד. הוא לא חיפש כבוד אישי אף פעם. הוא לא מחפש, הוא היה צנוע בלבושו, צנוע בהתנהגותו, והנה פה עכשיו הוא מצטנע. חז"ל מעצימים את ההצטנעות של שאול. תנא, גדר לפנים מגדר, מערה לפנים ממערה. זאת אומרת, שאול לא רק הולך לגדר ומערה, הוא הולך לגדר שאחורי הגדר ולמערה שבתוך המערה. זאת אומרת, היו שם שתי מערות, ושאול מצטנע ומצטנע. או לפי רבי לזר, מה זה להסך? מלמד שסיכך עצמו כסוכה. זאת אומרת, הוא היה עטף את עצמו, כשהוא הולך להתפנות, הוא היה עוטף את עצמו בכל הבגדים. זאת אומרת, הוא מוריד את הבגדים, בצורה כזאת שהוא היה הופך, אם הוא נכנס למין אוהל כזה, עושה מהבגדים איזה מין אוהל כזה, של רגע אחד הוא לא יהיה חשוף. עכשיו, לשון הגמרא בברכות, הביקורת על דוד, היא עוד, יש לה עוד מימד, או הביקורת של דוד על עצמו. א', תראה, יש פה אדם, שמגיע למערה מתוך צניעות, מתכסה בבגדים, במעיל, מתוך צניעות. אתה מנצל את הצניעות שלו? כדי לעקוץ אותו, או בדיוק את כנף המעיל, בדיוק את מה שמבטא את הצניעות שלו, אתה שם נוגס. זאת אומרת, יש פה נקודת גם יתרון של שאול. האם יש פה חפיפה אמיתית בינך לבין שאול? אתה כשאתה בא נוגס את הממלכה. רגע, רגע אחד, אבל יש משהו מהממלכה של שאול אתה צריך לקחת איתך. צריך חפיפה אמיתית, חפיפה אמיתית זה גם ללמוד לקבל משאול מה שצריך לקבל. ולקחת משאול את מה שצריך לקחת. אולי אתה מלך יותר טוב, אבל יש גם משהו שאתה צריך לקחת משאול. הביקורת הפנימית של דוד היא לא רק על הקפיצה הזאת, אלא על בדיוק שהקפיצה הזאת היא מזכירה לו כמה שהוא לא קפץ. כמה שאול היה נחבא אל הכלים. נחבא במערה, נחבא אל הכלים, מתחבא, ואתה דוד? דוד מייסר את נפשו. בבגד הזה יש את המלכות, אבל יש גם את כל הצניעות של שאול. את כל הענווה שלו. כל המבזה את הבגדים אינו נהנה מהם, לא רק מצד שהוא ביזה את המלכות כמלכות, אלא שהוא כאילו פגע במושג, בחפיפה העדינה שאתה צריכה לעשות פה. בעובדה שאתה צריך, אתה אמור לקבל משהו מלכות שאול. אתה קפצת מהר מדי. חז"ל במדרש תהילים מוסיפים עוד ביקורת שלישית של דוד מעביר על עצמו. במשפט הזה ויח לב דוד אותו. לפי חז"ל, ויחרות את כנף המעיל, המילה כנף היא אסוציאטיבית, מזכירה את המושג ציצית. הכנף פתיל תחלת. ולפי חז"ל, בהרבה מקומות, כשדוד קוטע את הכנף, הוא חותך ציצית אחת של שאול. ובאותו רגע, אומר רבי יהודה, דוד אומר לעצמו, מה? חתכת את הציצית? לחתוך את הציצית של שאול, זה כמו לחתוך לו את הראש. זה כמו לרוק אותו. אתה מבטל אותו ממצוות ציצית שעה אחת, אומר רבי נחמיה. ציצית משקפת לא רק מצווה, אלא ציצית בחז"ל ובתנ"ך. זה בעצם בגד המלכות של עם ישראל. זאת אומרת, זה לא רק מלכות, אלא הגדרת המלכות הישראלית מגולמת בציצית. לשון המהר"ל בנצח ישראל פרק ה', מצווה ציצית היא חשיבות ישראל. המקור הכי קשור לענייננו, מרדכי. מרדכי מבני בניו של שאול, איש ימיני, בן קיש, ממשיכו של שאול המלך. יוצא כולו מלא בגדים. מרדכי יצא מלפני המלך. בלבוש מלכות, בגדים. הבגדים מאוד חשובים שם. תחלת וחור, תחלת ציצית. זאת אומרת, הופעת המלכות, הופעת החשיבות של המלכות מגולמת בציצית. וכי למה? כי הציצית מורה על התכלית. ציצית יש בתחלת. תחלת לשון תכלית. יש בציצית, בבגד הזה, משהו שמורה את המגמה, את התכלית של הבגדים פה הם לא סתם. יש, מה, יש את כיוון של אב הולכים. הציצית זה הבגד המלכותי. זה השאיפות השמימיות של המלך. התאורות כתחלת שמיים. לכן כתוב שמי שזהיר במצוות ציצית, יזכה לעתיד לבוא וישמשו אותו 2,800 עבדים. אני מנסה לפעמים לעבוד על זה עם הילדים, לזרז ככה את הילדים לשים ציצית. לפעמים זה עובד, לפעמים פחות. תראה, תשים ציצית, לראות השם, יבואו 2,800 גויים וירכיבו אותך על סוסים ויעשו לך כבוד. מורה על החשיבות. כן? לכן גם כתוב על, היה איש אחד שקראו לו בן ציצית הכסת, אחד משלושת העשירים שהיו בירושלים בזמן החורבן. מה זה בן ציצית הכסת? שהייתה ציציתו נגררת על גבי כסתות, בן גדולי רומי. זאת אומרת, שהיה לו מעמד מורם. הוא היה נחשב עם האנשים החשובים של הממלכה הרומאית. אבל הוא היה מקפיד לבוא לשם עם ציצית, ולא רק עם ציצית, אלא שציציות שלו היו נגררות ככה בכל מקום, בולטת, משמעותית. זאת אומרת, הוא אומר, אמר לו, הדגיש, מה ההבדל ביני לביניכם? איזה מלכות אני מייצג? זאת אומרת, שאול, כשהוא הולך עם ציצית, מה זה הציצית של שאול? זה בעצם האמירה המלכותית שלו. האמירה הלא אישית, הלא פרטית. האמירה השמימית, שם השם, הצדקות, הכוונות. שאול סוף סוף יש לו פה ציצית. וכשדוד אומר, אני מוריד לו את הציצית, אני מוריד לו את הראש. מה זה ראש? ראש זה המחשבות. ראש זה הכוונות. איסורים אדירים דוד מייסר את עצמו, ולכן אחרי שהוא עובר בקרבו את כל זה, ויח לב דוד אותו, הוא בתוך עצמו עובר את כל הסערה הזו, שלא להשחית, להתגבר, ואחר כך הוא מחליט כן לפגע, ואחר כך כואב לו על זה שהוא פגע, ואת כל המורכבות האישית הזאת, שיכול להיות שהיא לקחה שניות, אבל איזה עולם פנימי אדיר נמצא אצל דוד, כשהוא מגיע לאנשים, הוא מיד אומר חלילה, חלילה, הם עשה את הדבר הזה לאדוני, למשוח השם ישלוח ידי בו, הוא כועס על עצמו. היד שלי נשלחה, הוא כועס על היד שלו שהלכה וחתכה את הכנף. וישסה דוד את אנשיו. ביטוי וישסה, ביטוי חזק. רש"י אומר, דחה אותם בדברים. הרבה מפרשים אומרים, וישסה, לשון פילוג. לשסע זה לחתוך, כמו בשמשון, וישסע אותו כשסע הגדי. זאת אומרת שהוא גרם להם מחלוקות פנימיות. דוד פיצל את האנשים שלו, גרם להם בלבול, פילוג פנימי. זאת אומרת, דוד משלם מחיר קבוצתי, יש לו קבוצה שהוא מאוחדת איתו, והוא קורע אותם, קורע אותם במובן של מפלג אותם, משסע אותם, שווה לו המחיר הזה. ולא נתנם לקום אל שאול. כשדוד עומד עכשיו מול שאול, הוא לא רק רוצה להראות, יכולתי להרוג אותך ולא הרגתי, אלא חשוב לו, הרבה יותר מזה, להעביר לשאול, לרגע אחד לא התכוונתי לפגוע בממלכה שלך. זה לא רק לא הרגתי אותך. שלא יהיו אמינה שאת הפרשנות של מה שעשיתי זה שרציתי לנגוס לך בממלכה. לא. לכן הדבר הראשון שדוד עושה, ויקרא אחרי שאול למור אדוני המלך. קודם כל הגדרת מעמד, אתה אדוני ואתה המלך, פסוק ט'. עוד לפני שהוא אומר משהו, הוא דבר ראשון משתחווה. ויקול דוד אפיים ארצה וישתחו. עוד לפני הסוגיה של הרווח שאני אמור להרוויח מפה, רווח כביכול אישי, הנה הוכחה, יכולתי להרוג אותך ולא רק תצימן שאני בסדר. קודם כל, אתה המלך ואני משתחווה לך, קודם כל שיהיה ברור שלא רציתי לקחת לך את הממלכה. זה, על זה, על זה ליבו של דוד אוהב. הוא מייסר את עצמו איסורים נוראים. ממלכתו של דוד צריכה להיות מלכות שבאה מאת השם. והקב"ה הוליך אותו עד עכשיו, נתן לו את הכל, הוא ייתן לו את הכל. דוד, אסור לו ליזום יוזמה מצידו לקחת המלכות. אנחנו נראה את זה היום, בעזרת השם הפרק הבא, נראה גם כשדוד כמעט יוזם יוזמה ללקיחת המלכות בידיים, אסור לו. משהו עוצר אותו. הוא נעצר גם כאן. גם הוא אומר, לא ישלח ידי באדוני, כי מי שיח השם הוא. בפסוק תתוו, רמי יצא מלך ישראל. כן, אתה המלך, מלך ישראל. ואחרי מי אתה הולך? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת? אחרי פרעוש אחד? ולא רק שיש פה אתה המלך, אלא הקטנה מאוד גדולה של דוד אל מול המלך. הוא קורא לעצמו כלב מת, פרעוש. אז פירוש בפשט, כלב מת זה דבר בזוי. בזוי פעמיים, כלב זה דבר בזוי, כלב מת זה עוד יותר בזוי. אין מה לעשות איתו. פרעוש, לשון המפרשים, שהפרעוש הוא כל הזמן קופץ ממקום למקום. וככה אני כל הזמן פה קופץ, עובר ממקום למקום, אין לי שלווה, אין לי מקום, מה אתה רודף אחריי? אני, החיים שלי כבר לא שווים כלום. כן, כבר ניצחת. כן, אני כל הזמן קופץ פה ממקום למקום, אין לי בכלל חיים משלי. אבל כלב, הביטוי כלב הוא ביטוי מיוחד. המהר"ל בשני מקומות, גם בדברות השם וגם בעוד בנתיבות עולם, דברות השם אומר שהמושג כלב הוא מושג לא מקרי. הרשעים, כך אומרת הגמרא, כך אומר המדרש, הרשעים נמשלו לכלב. דרכו של כלב להקותו במטה. מתי המהר"ל מביא את המדרש הזה, או מתי המדרש הזה אומר את דבריו? בהקשר לזה שמשה בא לפרעו, המלך, עם הכל, עם מטה. למה אתה בא עם מטה? יכולת לבוא עם דברים אחרים. לבוא עם מקל זה לבוא לכלבים, כמו שראינו גם כשאומר גוליאת לדוד, מה אתה בא אליי עם מקל, אני כלב. הנשק אל מול הכלבים זה המקל. כך גם בחד גדיה אנחנו נוהגים לומר שאת החוטרה ואיקה לכלבה. כשמשה בא עם המקל למלך פרעו, הוא רוצה לומר לו משהו. מה הוא רוצה לומר לו? הוא רוצה לומר לו, אתה לא ראוי למלך. אתה לא מגיע לך להיות מלך. לשון המהר"ל, הכלב רחוק מעיקר הנבראים והכל מרחיקים את הכלב. המלך הוא מרכז הנבראים, מרכז החברה. כן, זה עניינו של מלך. והכלב הוא האנטיתזה של המלך. ככה אומר פה המהר"ל. הכלב זה הדבר הכי לא מלכותי שיש, הייצור הכי לא מלכותי. לשונו, הכלב רחוק מעיקר הנבראים, והכל מרחיקים את הכלב. לכן משתמשו בו ממתה. מתה זאת אומרת, להרחיק אותו מהממלכה. למה הכלב הוא מבטא את הדבר שהוא אופקי למלכות? המלכות מבטא עצמאות, חירות, חופש. הכלב הוא היצור הכי תלותי. הוא תלותי, הוא תלוי בבעלים שלו. אז הוא נאמן מאוד, זה התכונה של כלב, הנאמנות. הנאמנות הזאת היא תוצאה של התלותיות שלו, של חוסר העצמאות שלו. אני כלב, מה זאת אומרת אני כלב, אומר דוד? אני, כל האישיות שלי זה שאני בטל על המלך. אין לי מצד עצמי כלום, אני לא בן חורין. אני תלותי בך, אני עבד שלך. אני רק, כל מה שמעניין זה להיות נאמן אליך, כמו כלב להיות נאמן אליך. אני לא מלך בכלל, אני הפוך ממלך. מלך זה מישהו שהוא מחליט, והוא בן חורין והוא עצמאי, ואני היצור הכי תלותי, הכי עבד, הכי נאמן, אין לי שום רצונות מלכותיים, שום רצונות של חירות אין לי. זה שוב ביטוי לא רק לעובדה שאני לא רציתי להרוג אותך, אלא שאני רואה את עצמי עבדך הנאמן. דוד גם דואג להזכיר את העובדה שהוא החתן שלו, והוא רוצה להתנהג אליו כמו אבא, פסוק י"ב, אבי. הוא קורא לשאול לא רק מלך, אלא גם אבא. מכאן מדייקים חז"ל, גם מכאן, שהחתן צריך לומר לחותן אבא. זה הלכה, הלכה, כמעט הלכה. בחז"ל ככה מדייקים מכאן, שצריך שהחתן ככה יגיע לו. זה כבוד, מכבד אותו, כמו אביו. זאת אומרת, מכל הכיוונים, יש פה הרבה יותר מאשר הוכחה לזה שאני לא הורג אותך. אלא לנסות לשקם את כריתת הכנף. כריתת הכנף הזאת שעלולה להתפרש כפגיעה בכבוד, דוד דואג לשקם את זה. אתה המלך, ואני עבד שלך, ואני כלב שלך, אתה אבא שלי. ולכן, דווקא בגלל כל הדברים האלו, יודע שאול, בפסוק א', אתה הנה ידעתי, כי מלוך תמלוך, וקמה בידך ממלכת ישראל. קודם כל, עד רבה, ושהחתיכת בגד אצלך, אומרים חז"ל, שמואל מסר סימן לשאול, שמי שיקרא לו את הבגד, הוא יהיה המלך. כך בזמנו שמואל אמר לו, אז עד רבה, הנה, קיבל הוכחה. אבל גם בלי זה, גם לי דברי חז"ל האלו, עצם המעשה כאן מעיד על העובדה שהוא ראוי להיות המלך. כן? אדם שיודע לכבוש את יצרו, אומר המלבין, ברמה כל כך קבועה. ואפילו להתנצל על מה שהוא כן עשה, הוא לא רק, ואת מה שהוא קראת את הקם, הוא מבקש על זה סליחה ומתנצל. מי שכל כך יודע לכבוש את יצרו, כזה גיבור, הוא באמת ראוי למלכות. וראוי שתקום בידו מלכות ישראל. תהיה תקומה למלכות ישראל מתוך האדם כזה שיודע לכבוש את יצרו. אדם שיודע להיות חסיד, כמו שאומר הרלב"ג, יש לו נבואה מאחוריו, יש דין רודף, הוא הלכתית ומכוסה. אדם שיודע להתרומם אפילו מעל ההלכה למדרגות של חסידות, מדרגות כאלה גבוהות, אתה יודע שהוא צדיק. אבל בכל זאת, זה מתפורר אחרי כמה זמן. כן, בפרק כ"ו אנחנו רואים שדוד ממשיך לברוח ושאול ממשיך לרדוף. בפרק כ"ו, פסוק ב', שאול יורד מבר זיף, יותר 3,000 איש בחורי ישראל ובקש את דוד. אז מה קורה פה? חז"ל אומרים דבר נורא. כששאול הולך לחוזר חזרה לחיילים שלו, כמו שמפורש אצלנו, שהוא הלך שאול אל ביתו, חוזר הביתה, בבית שם יש מי שמציס. יש אנשים שאומרים לשאול, ובעיקר זה אבנר, הוא הופך להיות הכתובת המרכזית, אבנר אומר, אתה נדמה לך שזה היה. פשוט אני אומר לך בדיוק מה קרה, אומר אבנר. הבגד שלך נתקע בקוצים ונקרא. ודוד ראה את הקרע הזה, ועכשיו הוא בא ועושה און פוליטי. הוא מצא את החתיכת בגד הזה, הוא מנפף לך, אתה רואה, יכולתי לחדוש, הוא לא יכל לעשות אותך, מה פתאום? לא רק זה, אומר אבנר. הוא לא הרג אותך? אם הוא היה יודע שאם הוא היה עושה לך מאומה, היינו נכנסים ואוכלים אותו צלי. כך לשון אבנר. זאת אומרת, הוא לא הרג אותך כי הוא מת מפחד. כי יודע בדיוק מה שנעשה לו אם הוא היה פוגע בך. אבנר הופך להיות עכשיו המוקד של מי שמחזיק את הממלכות של שאול. הוא עכשיו מי ש... שאול כבר ויתר. שאול כבר ויתר על הממלכה, כמו שרואים כאן, אמר אתה תמלוך, מגיע לך להיות המלך. יש פה אדם שנקרא אבנר, שאנחנו נצטרך להבין את הדמות הזאת, מי זה הבן אדם הזה שנקרא אבנר, הוא קרוב משפחה של שאול, הוא דוד של שאול, דודו של שאול, והוא, הדוד של שאול, הוא מחזיק עכשיו את הכל. הוא אומר לשאול, שאול בא אליו ואומר לו, עזוב, זה כלום. הבד הזה זה נקרא לך, ודוד פשוט פחד להרוג אותך. לכן אנחנו נראה בפרק כ"ו, בפעם הבאה שתחזור סיטואציה דומה, שהמוקד יהיה אבנר. כן, בפרק כ"ו, פסוק י' ד', אחרי דוד יגנוב את החנית והצפחת, אז הוא יקרא מרחוק, ויקרא דוד אל אבנר בנר, הלא תענה אבנר. הוא קורא לאבנר. אבנר הופך להיות הנושא. הוא מחזיק פה את העסק עכשיו. שאול מזמן ויתר. דואג, כבר נעלם. אבנר עדיין מחזיק. הוא יחזיק לא רק פה, הוא יחזיק לאורך שמואל א', ולאורך פרקים בתוך שמואל ב'. עדיין אבנר מחזיק. יחזיק, יחזיק, יחזיק. עד שיהרוג אותו יואב. כל עוד יואב לא הרג אותו, אבנר עדיין ימשיך להחזיק, ואבנר זו אישיות מאוד משמעותית, היא מחזיקה את מלכות שאול, וגם אחרי ששאול מת, מי שמחזיק את בית שאול, את ישבושת, כמלך זה אבנר מחזיק אותו. כן, הדמות מאוד משמעותית, שאיתה בעצם עכשיו דוד יצטרך להתמודד, אבל משום מה, לפני פרק כ"ו, שהוא לכאורה המשך מאוד טבעי של פרק כ"ו, פתאום יש פה איזה סוגריים גדולות, אירוע שהוא לכאורה לא קשור לסוגיה שלנו, למרדפים האלו של דוד ושאול. פתאום איזו סוגיה נפרדת, החתונה של דוד עם הקלה אביגייל. זה נכנס פה באמצע. אני צריך להבין למה פתאום זה מופיע כאן עכשיו באמצע. כי הרי ההמשך של פרק כ"ד הכי טבעי, זה היה צריך להיות פרק כ"ו. זה המשך הטבעי. שהזיפים אומרים לשאול, דוד מסתתר איתנו ושאול ממשיך במרדף. כי אבנר אמר לו, אני צריך לראות שכנראה יש משהו בפרק כ"ה שהוא קשור לסוגיה שעסקנו בה עכשיו בפרק כ"ד בנושא מלכות דוד. שבוע טוב, בשורות טובות, שבוע בנחמה.